תשס"ט, ראש חודש, חודש טוב ומבורך. אנחנו ממשיכים בלימוד ספר הכוזרי, מאמר שני, בפסקה, אני אגיד לכם בדיוק, י"ח. אמר החבר, אנחנו ממשיכים בשבחיה של ארץ ישראל. אמר החבר, הינך רואה כי הארץ אף היא נתחייבה בשמירת שבתות. כמו שנאמר, שבת הארץ ושבתה הארץ שבת לשם. המשמעות של הדבר הזה זה שהארץ אף היא אישיות. מה? אישיות. כמו שאתה ואני יש לנו אני, גם הארץ מתנהגת כאישיות. למשל כתוב, אז תרצה הארץ את שבתותיה. בכלל, ארץ מלשון רצון. כן. מה?
להבדיל אישיות של אדם שיש לו אפשרות להחליט איזה רצון הוא מגשים, הארץ גם?
האם יש לה ארץ בחירה חופשית? זה מה שאתה שואל. כן? אפשר לומר. כן. מבחינת, ולא תקיע הארץ אתכם וכו', יש דברים כאלה, אפילו יצחק הפרה. זה לא ברור לגמרי מה שאתה אומר, הרי רש"י מוסר בידינו שהארץ חטאה, נכון? היה חטא הארץ, שהקדוש ברוך הוא אמר, תוצא הארץ עץ פרי עושה פרי, כלומר שטעם העץ יהיה כטעם הפרי, והיא לא עשתה כן, אלא הוציאה עץ עושה פרי, לא עץ פרי עושה פרי. כלומר, שפחות בראשית ההתהוות של העולם, יש בחירה חופשית בכללות הקוסמוס ובפרט בארץ. והדבר הזה הלך ונעלם מן העולם והצטמצם באדם ונותר במידת מה בארץ ישראל.
אז אולי מרכז העולם זה הארץ ולא האדם?
אתה מבין אותי? כן. האם לפי זה מרכז העולם זה הארץ ולא האדם? תיאוריה מעניינת. יש היום השקפות עולם כאלה. למשל, מה שנקרא Deep Ecology. כן? כלומר, יש בתורת האקולוגיה, איכות הסביבה, יש שתי אסכולות. האסכולה הגלויה והאסכולה הנסתרת. האסכולה הגלויה אומרת שצריך לדאוג לאיכות הסביבה, כי אם לא, זה יזיק למין האנושי. כן? אם אתה תמשיך להרוס את שכבת האוזון, אז כולנו נמות. לכן אומרת האסכולה הירוקה שצריך לשמור על כדור הארץ. יש מה שנקרא אסכולה מעמיקה יותר, שמניחה את התהפכות הסולם. כלומר, הארץ היא הגוף החי הגדול במציאות, ואנחנו רק כמו קינים וג'וקים המתהלכים על פניה. כן, מה? זה נקרא גאיה. למשל, מאבות הכיוון הזה, זה אנגלי בשם ג'ון לובלוק, כתב כמה ספרים כדי להסביר שבעצם המין האנושי הוא משני לעומת תנועת החיים של כדור הארץ. אז אתה אומר, אולי בעצם יש משהו כזה. אגב, זה היסוד האלילי. כלומר, אצל עובדי עבודה זרה, האל הראשון מכל האלים במקור זה האדמה. כלומר, זה מין תחושה כזאת של חיות עולמית שכוללת גם את הארץ, והדבר הזה גם קיבל ביטוי במשטרים פוליטיים כמו הפשיזם. המשטרים הפשיסטיים גם כן פיתחו איזו רומנטיקה של ההתקשרות אל האדמה, ויוצא לפי זה, ואז בעצם המציאו את המושג שמאוד מצוי אצל הגויים, עם האדמה, שזה מין שריד רחוק, הד רחוק של האלילות הקדומה. עם האדמה. והדבר הזה יצר איזושהי תסבוכת בנפש של הגויים. וזה שהפטריוטיות, ההתקשרות אל האדמה, יש בה משהו מן האלילי. כן? זה מה שבעצם אתה מעורר בשאלה שלך. כלומר, יש משהו פגני בהתקשרות אל האדמה, ויש לזה גם השלכות חמורות. ההשלכות החמורות זה האובדן של הנוסחה המוסרית. כי כי אם מה שחזק בעולם באמת זה האדמה, אם מה שחזק בעולם באמת זה כוח הטבע, אז אני בעצם נספח אל הטבע. אז אני חדל מלהיות אישיות מוסרית, אני הופך להיות חלק מן הטבע. ומכאן ועד הברבריות יש מעט. מה?
זה צריך להיות אישיות מוסרית כדי לעזור לטבע.
אז זהו, אז זהו. מה שאתה אומר כאן, אתה מתחיל לדבר כמו יהודי. היהודים אינם מתייחסים אל ארץ ישראל כאל אימא, כי אם כאל אישה. יש זיווג. ושם שאין איש בלא אישה, ואין אישה בלא איש, אז כך היחס בין האומה לבין אדמתה, זה כיחס אדם ואדמה. כן? אדמה זה הנקבה של המילה אדם. כלומר, שהיחס אל הארץ הוא יחס מוסרי. אתה צריך לזכות בארץ, ואם אתה לא זוכה, אז הארץ אוכלת יושביה, או מקיעה את יושביה. או אדרבה מראה פנים יפות. אז אם כן, הנוסחה של ההתקשרות אל הארץ, היא נוסחה מוסרית. מובן? יוצא לפי זה, שאדרבה, אם אני רוצה לקיים שליחות אוניברסלית, אני זקוק לארץ. אני אגיד זה אחרת. ההתלבטות בין שמאלנות לבין ימניות, שאנחנו רוצים בתרבות העכשווית. אולי אפשר קצת לפתוח את החלונות, זה יעשה קצת אוויר. דחוס פה מאוד, ואנחנו זקוקים לאוויר כדי לחיות. עוד קצת, עוד, תמשוך עוד, בסדר. כן. כן, יש בעולם העכשווי, יש התלבטות בין מה שנקרא ימין ושמאל. לא במובן הכלכלי של משטר סוציאליסטי או דברים כאלה, שזה דברים שהיום אף אחד לא יודע על מה מדובר, אלא מדובר על משהו אחר. השמאל, כשאומרים שמאל, הכוונה לקוסמופוליטיות. וימין, הכוונה פטריוטיות. ויש בנקודה הזאת שני כיוונים. או שאתה ממשיך את הפטריוטיות עד הקצה, והקצה של הפטריוטיות זה אומר כך, אני אוהב את אדמתי, אני אוהב את עמי. כלומר, אני שונא את כל השאר. אם אתה מגיע לקצה של המחשבה הזאת, זה מה שזה אומר. כן, למשל. זה בדיוק כמו שאני אמרתי. היה מן הראוי שתשים לב שזה מה שאני אומר. הקצה השני אומר כך. אני קוסמופוליטי. קוסמופוליטי הכוונה אזרח העולם. כן? קוסמוס פוליטס. כלומר, אזרח של העולם. והקצה של האמירה הזאת זה, אני אוהב את כל העולם כולו. כלומר, אני שונא את עמי ואת אדמתי ואת עצמי. כלומר, או להיות שייך אל הכל בלי שורשים, או להיות עם שורשים ואז להתנתק מן הכל. זה כף הקלע של המחשבה האנושית בזמננו. עכשיו, איך פותרים את הבעיה הזאת? מה אתה רוצה?
אם אפשר להיות קוסמופוליטי
ולאהוב
את כולם ובתוכם גם את העם שלי דווקא?
מי שהוא קוסמופוליטי, במובן הזה שהוא אוהב את כל העולם ואת כל העמים, ובכלל זה אפילו את עמו, זה אפשר לומר, זאת אהבה לאומית שדופה. כלומר, אני אוהב את עמי בערבון מוגבל. זה מה שזה אומר. כן, בין כולם כזה. גם היהודי הוא בן אדם. כן? אז אני אוהב אותו גם כן, הוא קצת מזכיר לי את הערבים, אז הוא קצת, אני אוהב אותו גם כן. כן? כלומר, אני מדבר פה על הקצוות. עכשיו, אני אמרתי גם שיש מיליון נואנסים באמצע, כן? אבל בסופו של דבר, אלה הם הקצוות הערכיים שביניהם האדם נתון.
זה אהבה מכל החיות, כמו שאוהב את כל האדם.
אז זה גם יכול להגיע גם להרחבה של הקוסמופוליטיות עד הירוקים, והירוקים עם האסכולות השונות. זה יכול להגיע עוד יותר רחוק, עד האובדן של הזהות העצמית. כן? בסדר, יש דברים כאלה. מה אתה רוצה? רוצה להגיד משהו? לא, בסדר. עכשיו, מה? אני לא יכול להגיע לפתרון של היהדות, נו?
לא, זה לא
היה נושא. וכל זה בגלל שהקשר אל האדמה הוא קשר שנוטל ממני את הזהות המוסרית. מאחר והטבע איננו ישות מוסרית, זאת ישות המוסרית, היא מחוץ לשאלה המוסרית. אז אם אני מתחבר אל הטבע, אני כאדם המוגדר כישות, כאישיות מוסרית, מאבד את עצמי. לפי התורה, מאחר והקשר בין עם ישראל לארץ ישראל הוא קשר של זוגיות, איש ואישה, יוצא לפי זה, א', שהקשר הזה הוא בעל אופי מוסרי, איך אומר רש"י? כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר, אם כן הקריטריון הוא מוסרי. ב', זה אומר שבלי הארץ אני לא נשוי, אני רווק. ומי שרווק לא יכול באמת להשפיע השפעה אמיתית על החברה, בגלל שהוא עוד לא פתר את הבעיות של עצמו. לכן רק אנשים נשואים הם בדרך כלל בעלי השפעה משמעותית על מה שקורה בעולם. זאת אומרת שאם עם ישראל רוצה למלא את תפקידו כלפי האנושות, הוא זקוק לארץ ישראל. כלומר, אם עם ישראל מואס בארצו, הוא בעצם חוטא כלפי האנושות. מובן? יש כמה גויים שמבינים את זה. יש גויים שאומרים, אם אתם מוסרים חלקים מארצכם, אתם פוגעים בנו. כן? בבקשה. איפה מוזכר הקשר הזוגי בין עם ישראל לארץ ישראל? בישעיהו. לא. לכתך הרי במדבר זה בירמיהו פרק ב'. אבל בישעיהו, כי יבעל בחור ותולה יבעלוך בנייך, יחמסוס חתן על כלה, יסיס עלייך אלוהייך. נכון? כן, בבקשה.
אני שאלתי אותך בהתחלה למה... זה אומר שהאדם הוא מרכז העולם, יכול להיות גם שהארץ היא מרכז העולם.
לפי זה אפשר לומר שהארץ היא מרכז העולם, אבל לא במובן של לאומת האדם. מה? אולי נגיד זוג. כן, מי יותר חשוב בזוג, האיש או האישה?
האיש.
אפשר להגיד. מבחינה מסוימת אפשר להגיד שזה האיש. מבחינה מסוימת אפשר להגיד שזה האישה. זה תלוי איך אתה קורא את זה במדרש. יש מדרש שאומר שנבראו ביחד. רש"י הולך לפי השיטה שנבראו ביחד. כן? אלא מה? כן, אני פשוט הייתי אומר שאם אנחנו דנים על הזוג, אז בזוג מי שחשוב זה הזוג. בסדר? זאת אומרת שהאדם בלי אדמה הוא עוד לא אדם. כן? כתוב בגמרא. רבי אליעזר אומר, אדם שאין לו קרקע אינו אדם. מצד שני, הגמרא, אותו רבי אליעזר אומר, אין לך עבודה בזויה כעבודת האדמה. אז תחליט, זה בזוי, אבל אני, בלי זה אני לא אני. תלוי מאיזה בחינה אתה מסתכל. כתוב על קין שהיה עובד אדמה. עובד, כתוב שמה בלי וב. כאילו צריך להיות עבד אדמה. כיוון שהוא עבד האדמה, זה רע. עד כאן. טוב, מה? אתה אמרת שני דברים בשם הרמב״ם, האחד נכון והשני לא נכון. אמרת שלפי הרמב״ם האדם הוא לא נזר הבריאה, ואמרת שלפי הרמב״ם אי אפשר להגיד יותר שהאדם נזר הבריאה כמו הזבוב, שגם הזבוב יכול להיות נזר הבריאה. אז הראשון נכון, השני לא נכון. כלומר, לפי הרמב״ם, האדם איננו מרכז כל ההוויה. אבל לפי הרמב״ם, האדם הוא כן המרכז של העולם שתחת גלגל הירח. שזה העולם הרלוונטי לנו. העולם שמעל גלגל הירח, האדם שפל ממנו.
מה זה אומר העולם שמעל?
לפי הקדמונים, העולם היה נראה ככה. יש העולם העליון והעולם התחתון. התחתון במרכז, אבל לא משנה. זה ככה הם הסבירו. יש עולם הגלגלים, שבו נמצאים כוכבי הלכת והשכלים הנבדלים וכו'. ויש העולם שתחת גלגל הירח, שבו יש כדור הארץ והאטמוספירה וגלגל והאוקיינוס וכו' וכו'. והאדם גם נמצא פה, והאדם הוא המרכז של כל מה שיש כאן. רק שזה חשוב מזה. בסדר? אז הרמב״ם אומר שהאדם הוא מרכז העולם התחתון, אבל הוא לא מרכז כללות ההוויה, כי הגלגלים עליונים ממנו במעלתם. עד כאן ברור?
כי המלאכים, או רלוונטי, אבל השאלה הגלגלים, הכוונה שהוא מתכוון במלאכים?
לא, לא, אני אמרתי לך מה זה הגלגלים. כן, בבקשה.
האדם, לפי הגלגלים.
האדם, לפי הרמב״ם, האדם איננו משפיע על הגלגלים. איננו משפיע, לפי חכמי הקבלה, הוא כן משפיע. כלומר, לפי חכמי הקבלה, האדם הוא מרכז כל הקוסמוס, והוא משפיע על הכל. לפי הרמב״ם. וכיוון שהבחור הזה שאל על הרמב״ם, עניתי לו, לפי הרמב״ם. כן. לפי הרמב״ם אתה שואל, השמש והכוכבים יותר חשובים מן האדם? תשובה, עניתי כבר על השאלה הזאת.
אבל אני רוצה למקד את זה בשביל שאני
אמקד. אין שום סיבה שאני אמקד את זה, כיוון שזה לא הנושא של הלימוד. כן, בבקשה.
זאת אומרת שהדבר הכי קטן פה זה הכי חשוב בעצם. כי האדם אמרת שהוא הכי חשוב בכל הקוסמוס, בכל ההוויה של כל העולם.
תלוי לפי מי?
לפי חכמי הקבלה.
לפי חכמי הקבלה, האדם הוא עומד במרכז הקוסמוס, so what?
הוא הכי קטן בעיקרון.
כן, הוא הכי קטן? מה, הוא יותר קטן מהזבובים?
העולם שלו הכי...
הוא מהג'וק?
לא, העולם שלו הכי קטן, מכל העולמות.
מה, מה זה באמת קטן?
הכי נמוך בסולם.
אני לא יודע מה המשמעות של נמוך וגבוה כאן. זה מושגים יחסיים.
אמרת שיש את העולם של הגלגלים.
מי אמר שהם יותר גדולים מאיתנו? יש כוכבי לכת גדולים מכדור הארץ, יש יותר קטנים. כן.
יש
לבין
ארץ
ישראל ועם ישראל,
יש
דיבי
רצוני.
כאילו,
כל
אחד
יש לו רצוני. כאילו, אם אנחנו עושים, לא מתנהגים בשורה, אז הארץ
בצניותה מקיאה
אותנו?
זה בדיוק השאלה שנשאלה מקודם. האם זה שארץ ישראל מקיאה אותנו, זה בגלל שבטבעה איננה יכולה לשאת עוברי עבירה, או שיש לה גם רצון? נכון? ואני אמרתי שיש שם שריד של רצוניות. כן.
בהמשך לשאלה ולתשובה שלך, יכול להיות שהרצון זה רצון שאין לאפשרות של בחירה, אלא זה רצון טבעי של הארץ, שאנחנו יכולים במעשינו לגרום לארץ לחטות לפי הרצון.
אבל הארץ קדמה לך.
סליחה?
הארץ קדמה לך. הארץ קדמה לאדם.
לא חטא עד שהאדם החטיא את הארץ, ולכן הארץ...
לא נכון, לא נכון. לא נכון. הארץ חטאה שם עם העץ עושה פרי לפני שהאדם נברא בכלל. למה זה ככה שארץ ישראל היא כמו גוף חי? שאלה טובה? תשובה. כל ההוויה כולה היא גוף חי. אבל כשם, ברגע שמתקדמת ההוויה, האדם מרכז בקרבו את החיות העולמית, ואז כל החיות שהייתה בכללות הקוסמוס הולכת ונעלמת, הולכת ומתרכזת באדם, וגם נעלמת משאר הארצות. למשל, כתוב בספר יחזקאל על ארץ ישראל, ארץ לא מטוהרה ולא גושמה ביום זעם. זאת אומרת שהמבול לא היה בארץ ישראל. מה נרמז שם? שהמבול הפך את כל הארצות שבעולם לטריטוריות. כלומר, פעם היה, כדור הארץ היה ישות חיה, וזה נעלם. היום הטריטוריה היא פלטה, מגש. צריך לשים, יש לי כמה מיליוני אנשים, איפה אני אשים אותם? הנה, יש לי מגש. יש לי מגש, קוראים לו מדינה, טריטוריה. שם אפשר לשים את האנשים. בארץ ישראל עדיין נותר משהו מן המצב הקדום. מדוע? בגלל שזה הלב. כשאורגניזם חי הולך ונחלש, הפונקציות המרכזיות נשמרות. שאלה הבאה. אבל למען השם, אותו קצה ימני שהרב דיבר עליו סותר אהבת הכלל, מדוע יש לשנוא הופעה אחת רק על מנת להצליח לאהוב הופעה אחרת? סימן שגם האהבה איננה אבסולוטית. ולכן אינה קיימת באמת. למען השם עלינו לאהוב ללא הסתירה. נכון, צריך לאהוב את הכל. יש פה שאלה נוספת, מספר אחד. הערה באלף. אבל האל הראשון היה אדמה משום שעובדי העבודה הזרה יסגדו לאדמה למען אינטרסים שלהם עצמם. משהו כמו, נקדש את האדמה כדי שהיא תיתן לנו פרנסה וכו'. נכון, אז מה? את אומרת שבעצם עובדי האדמה הראשונים היו מעלילים את האדמה מצד התועלת. לא, אולי גם מצד הכרת הטובה. האם אפשרי לשלוח את אותם גויים שהרב הזכיר לפני דקות ספורות להצטרף אל האום? על איזה גויים דיברתי? כן, אפשר, אני מוכן. האם לדעתך הפלסטינאים ממשיכים להיות פה בגלל איזושהי זכות שעומדת להם מן השמיים, או בגלל עוונות מוסריים בעם ישראל בכל שכבותיו? ואם זה אכן בגלל עוון, מהו בדיוק, או לפחות בערך? טוב, אני אסביר למה הכוונה. בספר דברים, בפרק למד ב' נאמר, הם קינאוני בלואל. מה זה? מה הפירוש הביטוי הם קינאוני בלואל? מה זה לואל? אלילים. אז צריך להיות כתוב, הם קינאוני באל אחר. הם קינאוני באלוהים אחרים, הם קינאוני באלילים. אבל מה זה? אבל איפה מצאת שהם נקראים לואל? אני חושב שצריך להבין את זה ככה. מדובר בחברה שהיא כמעט אתאיסטית. כלומר, היא אדישה לנושא האלוהי. הם קינאוני בלא אל. לא שאין אל, אלא לא אל. כלומר, השאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים, היא אינה שאלה רלוונטית כל כך. מה שחשוב זה מוסדות המדינה, מוסדות השלטון, מוסדות המשפט, מוסדות. אבל האל זה נשיא כבוד ששמים בראש הפירמידה. זה נקרא בלא אל. חברה שהיא בלא אל, מה קורה לה? במה היא עוסקת? בשטויות. לכן הם קינאוני בלא אל. מה התשובה? מה המשך? כי עשוני בהבליהם. כלומר, זאת חברה שנוטה אל ההבלים. הדיסקוטק הפך להיות חשוב יותר מבית המדרש. ואני הקניין בלועם. מה זה לועם? זה עם שהוא לועם, אז מה הוא כן? מה? כן, הפלסטינאים, מה הם? הם לועם, אז מה הם כן? הם קופסת התהודה של הזהות הישראלית. כלומר, איפה שאתה לא רוצה להיות, שם הם. כלומר, לא רק הם מבחינה גיאוגרפית, אם כי גם זה. הם נמצאים במקום שבו אתה לא מוכן להיות אתה. אתה לא מוכן להיות מאמין, אז מישהו אחר מאמין במקומך. אתה לא רוצה את ארץ ישראל, מישהו רוצה אותה במקומך. אתה לא מוכן להיות, אפילו המיתוס של העם הגולה הוא עבר אל הפלסטינאים. כן? דוד וגוליאת, הם הדוד. אתה לא רוצה להיות דוד, אז הם יהיו הדוד, אתה תהיה הגוליאת וכולי. יש משהו שמשלים את הזהות של, את החללים הריקים בזהות שלך. טוב, הפתרון שהרב מציע לקונפליקט בין קוסמופוליטיות ללאומנות מתבסס על הכרה של אומות העולם בחשיבות עם ישראל ובצורך שתהיה לו ארץ. הכרה זו מבוששת לבוא. נהפוך הוא, נראה שאומות העולם שמחות להשתמש בפלסטינאים ככלי ניגוח. קודם כל, הפתרון שאני מציע איננו מבוסס על ההכרה של אומות העולם בחשיבות של עם ישראל, אלא הוא מבוסס על האמת שעם ישראל יש לו ייעוד אוניברסלי. דבר נוסף, הניגוח של אומות העולם את מדינת ישראל זה בגלל שאנחנו לא ממלאים, אנחנו לא מוכנים להגיע להכרה של תפקידנו האוניברסלי. איך אפשר לשמוע את נגינת הגלגלים? האם הם באמת משמיעים מוזיקה? ומה הסיפור הזה בכלל? הוא שואל על ההשקפה הפיתגוראית שאומרת שהגלגלים משמיעים איזושהי מוזיקה עליונה. זה נושא יפה, נושא מעניין. הרמב״ם, יש לו פרק על זה במורה נבוכים, שבו שם הוא מתנגד לדעתו של רבנו סעדיה גאון, אבל זה בוודאי לא הנושא של השיעור. לכן אנחנו לא נתייחס לשאלה. כן.
מה אמרת שנשארה קצת חיות בארץ.
כן. ומה זה מתבטא שעדיין קצת חיות בארץ? זה מתבטא בכך שלארץ יש יחס אישי אלינו. כן, כלומר, יש, זה ארץ עם עוצמה גדולה. למשל, הגמרא אומרת, עובדי עבודה זרה שבחוץ לארץ, לאו עובדי עבודה זרה ממש הם, אלא מעשה אבותיהם בידיהם. כלומר, עבודה זרה בחוץ לארץ זה לא רציני. זה נוסטלגיה, זה שארית. בארץ ישראל זה חזק. אתה יודע, אתה יודע, מי המציא למשל את, את הקרבת ילדים למולך? מי המציא את זה? הכנענים. לא, הכנענים. זאת המצאה הכנענית. כלומר, העוצמה של עבודה זרה, עם כל תועבותיה, זה דבר שבא מכאן. בגלל שזה חזק. זה בצד של התומעה, בצד של הקדושה, זה כל אחד יודע, אווירה דארץ ישראל מחכים, לא? טוב, בואו נמשיך. מה עוד שאלה? איך הרצון של ארץ ישראל עובד? היא מביאה את נבוכד נצר? היא תביא ספינות להעלות אותנו עליהם, אם חלילה לא נהיה ראויים לה? לא יודע. מצטער על השאלה הליבוביצית. הליבוביצית, לא משנה, ברור. אבל מדוע לייחס בחירה חופשית לארץ אינה עבודה זרה? הרי עבודה זרה מיוחסת בתורה לעץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יוכלון ולא יריחון. תודה. כי יש הבדל בין זהות קולקטיבית, ישות גדולה, ארץ ישראל, לבין חפץ זה או אחר, התפרטות. כמו שלמשל גם לומר שנשמת העולם איננו עבודה זרה. כך יכולה להיות גם אישיות לארץ, ולא לחומר של הארץ. זאת אומרת, מה שאלילי זה כאשר אתה אומר, יש רוח באבן. טוב, בואו נמשיך. אתה אומר שדילגנו על תת זין, נכון? ועל יוד זין, ככה אתה אומר. אני מכחיש מכל וכל את אמירתך זו. האינך רואה, אני קורא שוב את פסקה י' ח'. האינך רואה כי הארץ אף היא נתחייבה בשמירת שבתות, כמו שנאמר שבת הארץ ושבתה הארץ שבת לשם, ולכן לא הותר לנו למכור כל נחלה בארץ הזאת לצמיתות. כי כה אמר האלוה, כי לי הארץ. עכשיו מתחיל משפט רציני. ודע. כי מועדי השם ושבתות השם תלויים אך ורק בנחלת השם. כלומר, יש יחס בין הזמן לבין המקום. זה, בהרבה דברים אנחנו רואים את זה. טוב, מבחינה פיזיקלית ברור שיש קשר בין הזמן לבין המקום. אפילו קידוש החודש וכל הלוח העברי תלוי בציפייה בכוכבים של יושבי ארץ ישראל דווקא וכו'. וכאן נפתח דיון. כן. לפי זה מי שלא נמצא בארץ ישראל לא באמת שומר שבת. למה אי אפשר להגיד את זה?
אפשר להגיד שהזמן אולי נקבע מכאן בארץ ישראל נקודת ציון מרכזית, אבל אם נחשב את הפער אז נוכל להגיד שבפער של 3 שעות
מבחינת ההלכה הוא חייב לשמור את השבת בפער של 3 שעות לפי מקומו בעולם. אבל השאלה איפה השבת האמיתית? למשל, יש איזה השלכה, למשל, רבי משה קורדוברו, הרמק, כתב בספרו שיעור קומה, שהזמן האמיתי הוא הזמן של ארץ ישראל. והבן איש חי, יש לו תשובה על זה, הוא אומר, זה לא יכול להיות מה שאומר הרמק, ונראה שאמר את זה מדעתו ומשכלו. שהרי איך יכול להיות, אם לפי דבריו, שהמקובלים אצלנו בבגדד עושים את כל הכוונות של שבת ביום השבת, ולפי דבריך, הרי הם באופסייד ביחס לעולמות. נכון? לכן אומר הבן איש חי, זה לא יכול להיות מה שאומר הרמק. טוב, עם כל הכבוד, אבל הבן איש חי, הרמק זה בכל זאת זה פירמה, לא? טוב. הרמק, אתה אומר, היה רבו של הארי, זה, אני לא סגור על זה.
שני קבורים זה ליד
זה קבורים אחד ליד השני, זה נכון. אבל האם הוא היה רבו של הארי, אני לא סגור על זה. אמר הכוזרי, כאן מתחיל דיון מדעי. האם אין ארץ סין, המקום אשר על פיו נקבעת תחילת כל יום, ביותה ראשית המזרח לכל החלק המיושב של העולם? מה אתה אומר לי שמועדי השם תלויים בארץ ישראל? זה לא נכון. השבת נכנסת בפרס, לפני שהיא נכנסת בארץ ישראל, והיא נכנסת בהודו, לפני פרס, והיא נכנסת בסין, לפני הודו. אז איפה מתחילה השבת? בסין. אם נדייק, בחוף המזרחי של סין, ששם סוף העולם המיושב, כפי שהאמינו בימי הביניים, אז שם מתחילה השבת.
יום אומרים שזה חותם המשפט, יום התאריך,
קו התאריך, אתה אומר, זה נמצא בחוף המזרחי של סין, ככה אתה אומר.
מזרחה
לסין, תחליט. אז באמצע, הרי זה ליד אי פיג'י, אם ככה. אז תחליט, זה לא ברור.
אי פיג'י
שם מתחיל הקו. מי קבע שזה מתחיל בפיג'י? זה הייתה החלטה של ועדה בינלאומית שהחליטה שקו התאריך הבינלאומי עובר ליד אי פיג'י, בגלל שזה עובר מכותב צפוני לכותב הדרומי בדרך מצר ברינג וממזרח לניו זילנד, נכון? אז נוח להם, אבל מי אמר שככה ההלכה אומרת? כן? כלומר, נשאלת השאלה, איפה קו התאריך עובר לפי ההלכה? אחד, זו סוגיה רחבה מאוד, שאחד ממקורותיה המרכזיים זה הסוגיה שאנחנו עומדים לקרוא כאן בכוזרי. כן, מה אתה אומר? במסכת ראש השנה יש קצת רמזים לזה, גם בבבלי וגם בירושלמי, אבל כל הסוגיות האלה עלומות מאוד, בגלל שחכמי התלמוד היו כותבים על זה רק ברמזים. זה אני חושב לסוד הדברים האלה. כן? אני אסביר למה הכוונה. יש מה שנקרא קו התאריך הבינלאומי. הרי, אם אנחנו למשל נצייר לעצמנו את כדור הארץ, נא להכיר, זה כדור הארץ חתוך. פה אנחנו נצייר למשל את ארץ ישראל, כאן את, אני יודע, האוקיינוס האטלנטי. כאן אמריקה, דהיינו ארצות הברית. כאן סין. בסדר? נגיד שבארץ ישראל עכשיו השעה היא 18:00, השעה 18:00 ביום רביעי. יום רביעי. ויש מישהו שיש לו, אני יודע, לוויין מהיר, יכול לסובב את כל כדור הארץ מאוד מהר, בכמה שניות, בכמה דקות. הוא נוסע מארץ ישראל לכיוון האוקיינוס האטלנטי. באוקיינוס האטלנטי, 6 שעות מכאן, השעה היא 12, נכון? לא, מה פתאום? 12:00, נכון? 12:00, של איזה יום? רביעי. הוא ממשיך, הוא ממש, הבן אדם מאוד מהיר. מה השעה פה? 6:00. 6:00 של יום רביעי. הוא ממשיך, הבן אדם, יש לו הרבה דלק. הוא ממשיך לפה, מגיע כאן לחוף של סין. מה השעה פה? חצות לילה, נכון? נגיד, לפני שהוא מגיע, זה, נגיד, חצות וחמש דקות של יום רביעי. עכשיו הוא עובר את זה. עכשיו הוא הגיע כבר לשעה, 23:55 של יום. לא, של יום שלישי. נכון? הוא ממשיך לכאן, מגיע לשעה 6:00 של יום שלישי.
והוא פוגש אנשים שאומרים לו היום, שעה שש, ביום רביעי. יש פה בעיה. כלומר, יותר מזה, אם בן אדם אחר, שיש לו גם כלוויין, יתחיל בכיוון הזה, אז הוא יגיע מיום שלישי ליום רביעי, בקיצור, יגיע יום חמישי. כלומר, יש פה בעיה. מי שקרא את 80 יום מסביב לעולם של ז'ול ורן, יודע את הבעיה. נכון? שמפסידים יום, או מרוויחים יום, תלוי איזה כיוון אתה נוסע. אז יש פה בעיה, חייב להיות. עצם זה שהתורה אמרה שיש מצווה לשמור את יום השבת, והרי ברור שהתורה ידעה, לפחות הקדוש ברוך הוא יודע, שכדור הארץ הוא כדור. זה אומר שבהכרח יש מקום בעולם שבו אתה מחליף יום. נכון? קוראים לזה קו התאריך. עכשיו, הצורך הזה בקו תאריך הורגש גם על ידי ועידות בינלאומיות, והם קבעו שיש קו תאריך בינלאומי שעובר באיזשהו מקום בעולם. בכל המפות של כדור הארץ, אתם תראו שהקו הזה עובר, כמובן, מהקוטב הצפוני לקוטב הדרומי, במקום שזה לא מפריע כמעט לאף אחד. אז איפה מצאו את זה? הם אמרו ככה. אי אפשר להעביר את זה באמצע יבשות, כן? האדם עובר, עובר את הרחוב מחליף יום, בלתי אפשר. אז מה החליטו? החליטו להעביר את זה באמצע האוקיינוס השקט. באוקיינוס השקט שם זה כמעט ולא מפריע לאף אחד, חוץ מאשר לתושבי איי פיג'י. וגם שם הוועידה הבינלאומית עשתה קצת סיבובים כדי שזה לא יפריע יותר מדי, כך שבעצם אם אתם נוסעים מארץ ישראל לאוסטרליה ומאוסטרליה לניו זילנד, אתם עדיין באותו יום. עוברים מניו זילנד ללוס אנג'לס, פתאום מחליפים יום באמצע הטיסה. בסדר? הבעיה היא, האם ההלכה מכירה בקו הזה, או לא מכירה בקו הזה, או שמה הוא עובר במקום אחר. הדבר הזה יצר בעיות קשות מאוד, כשישיבת מיר שבפולין, באמצע מלחמת העולם השנייה, ברחה ליפן. הם ברחו ליפן, אחר כך הגיעו לשנגחאי, ושם ישבו באיזה אי, אם כן, רחוק מן החוף המזרחי של סין, ואז הייתה להם שאלה, מתי חל שבת? האם שבת חל בשבת, או שמה שבת חל ביום ראשון? היו כמה צדיקים בישיבה, ישבו שם איזה 3 שנים, 4 שנים. אז היו כמה צדיקים בישיבה שהיו שומרים 2 ימים של שבת. מספק. הבעיה הייתה כשהם הגיעו ליום כיפור. זה הייתה בעיה, האם לעשות 2 ימים של יום כיפור? ואז הם שלחו מברק באמצע המלחמה לרבנים שבארץ ישראל. מה, יש בעיה? כן, אז באמצע המלחמה הם שלחו מברק לרבנים שבארץ ישראל שיפסקו להם מתי יום כיפור. האם בעשירי בתשרי או ב-11 בתשרי. כל הרבנים אמרו להם ב-10 בתשרי. חוץ מהחזון איש שאמר להם שיעשו את יום כיפור ב-11 ויוכלו בעשירי. וכך עשו באמת שהם אכלו בעשירי בתשרי והתענו ב-11 בתשרי. עד היום הזה הדבר הזה לא הוכרע. רוב הפוסקים פוסקים שלא כדעת החזון איש. אבל זה עדיין לא פשוט, יש איזה רב אחד פה בירושלים, הרב אירגס, הוא דווקא טוען שהחזון איש צודק. הוא ישב איתי פעם פה במכון מהיר, איזה שעה שלמה עם כל הסוגיות. בקיצור, הדבר הזה הוא בעיה, כי נגיד, מה עם יושבי אוסטרליה? יושבי אוסטרליה, הם בוודאי עוברים את הקו של 90 מעלות מירושלים. אז החזון איש אמר, מאחר והחוף המערבי, כן, המערבי של אוסטרליה הוא נמצא בתוך הקו, אז זה כולל את כל אוסטרליה. בסדר, פתרנו את הבעיה של יהודי אוסטרליה, אבל לא פתרנו את הבעיה של יהודי ניו זילנד. כן? בקיצור, הכי טוב אתה אומר שיעלו לארץ. ואם אתה יצאת פתאום לדעת השגריר, מה תעשה? אותה בעיה יש גם מתי נכנסת שבת בכותב הצפוני למשל, עוד כמה שאלה, או בירח, או בכלל בלוויין, מה אתה עושה עם יום השבת? כן, לא נפתור עכשיו את כל הבעיות, אבל קודם כל רציתי להסביר לכם מה זה קו התאריך. עכשיו, מה ההנחה של מלך כוזר?
מלך כוזר אומר, קו התאריך מתחיל איפה שיש בני אדם. בימי קדם סברו שאין בני אדם מעבר לחוף המזרחי של סין. אחר כך יש רק ים. לכן אומר מלך כוזר, השבת לא מתחילה בארץ ישראל, השבת מתחילה בסין. אז מה אתה אומר לי? שמועדי השם תלויים בארץ השם. בסדר? עד כאן השאלה. אמר החבר, כאן באה סוגיה שכתובה בסגנון קצת מבולבל, קצת מורכב נאמר ככה, אבל נתבונן. האם לא מסיני ניתנה מצוות השבת ולפני זה מאלוש? מקום שם ירד המן בראשונה? מעניין. מהו המקום הראשון, מבחינה גיאוגרפית, שבו שמרו עובדתית את השבת? באלוש. נכון? שם שמרו את השבת. איפה זה אלוש? זה באזור. זה לא רחוק מפה. איפה בדיוק? לא משנה. אבל זה באזור. כי אין השבת נכנסת בכל מקום, כי אם בשעת שקיעת החמה, החל בסיני ואחר כך באיחור מדריג והולך, עד קצה המערב, ומשם עד מתחת לארץ, ומשם עד לסין, שהיא קצה המזרח, לארץ הנושבת. מה אומר כאן רב יהודה הלוי? הוא אומר, מתי מתחילה השבת בארץ ישראל? אז בואו נאמר ככה. ניקח באופן ממוצע, השבת נכנסת בשעה 6 אחרי צהריים. למה אני אומר את זה? כי זה הממוצע של שקיעת החמה, השנתי. לפעמים שקיעת החמה היא ב-4, לפעמים היא ב-8. אז בממוצע שנתי, אפשר לומר, השקיעה היא בשעה 6. בסדר? אנחנו נלך על זה. זה נכון פעמיים בשנה, אגב. זה נכון ב-21 בספטמבר וב-21 במרץ. זה שני הימים בשנה שהשקיעה היא בדיוק ב-6 בערך. אז אם כך לצורך ההסברה אנחנו נניח שכדור הארץ עומד במרכז ושהשמש מסתובבת מסביבו. מסכימים?
לא.
קופרניקוס לא מסכים, אבל מי שם עליו? אנחנו פה נשים את השמש כאן. אם יש אדם שעומד בארץ ישראל, בשעה שהשמש עומדת מעל האוקיינוס האטלנטי, דיינו 90 מעלות, שהם 6 שעות הפרש בין ארץ ישראל לבין השמש. נו. אז באותה שעה הוא רואה את השמש שוקעת. כי השמש מסתובבת בכיוון הזה. אז באותה שעה שהשמש פה, כאן נכנסת השבת ליושבי ארץ ישראל. עכשיו השמש המשיכה את דרכה, עכשיו היא פה. היא מאירה מעל ארצות הברית. מה השעה עכשיו בארץ ישראל?
12 בלילה.
כלומר, 12 בלילה של ליל שבת. כלומר, השבת, כשהשמש הגיעה לכאן, השבת כבר עשתה סיבוב, הגיעה עד לפה. עד כאן הגיעה השבת, בשעה שהשמש פה. כשהשמש כאן, השבת הגיעה לארצות הברית. כשהשמש מעל ראשי יושבי הארץ, נכנסת השבת בסין, בחוף המזרחי של סין. יוצא לפי זה שסין מפגרת. היא מפגרת ב-18 שעות אחרי ארץ ישראל. איזה חלק של סין? החוף המזרחי של. בסדר? ומה יהיה אחר כך? השמש תשקע, ואז השבת תיכנס גם להודו, לאיראן, לעיראק, סוריה וכו', נכון? אבל היא תיכנס אחרי שכבר בשבת, בארץ ישראל כבר גמרו עם השבת. כלומר, במילים אחרות, מכיוון שמבחינה היסטורית השבת הראשונה נשמרה לא בסין, אלא באלוש, כלומר בארץ ישראל, בסוף השבוע או באזור, זה אומר ש... החלק המזרחי של העולם, שמסין ועד ארץ ישראל, שומר את השבת שבוע מאוחר יותר. שבוע.
שבוע מאוחר יותר. מה? הם פספסו את זה. פספסו. כלומר, אם נסביר את זה אחרת, יוצא לפי זה שבאופן אמיתי היה צריך להיות שממזרח לארץ ישראל יקראו את הפרשה של שבוע שעבר. למה? בגלל שהשבת ההיסטורית הראשונה התחילה בארץ ישראל. השבת ההיסטורית הזאת לא נשמרה בחלק המזרחי של העולם. כלומר, בשעה שהשמש מגיע לכאן, זה כבר יום ראשון, בעצם. כלומר, לפי זה, קו התאריך הבינלאומי, איפה הוא נמצא לפי רבי יהודה הלוי? לא. בסין. ברגע שהשמש עומדת מעל הראש של בני ארץ ישראל, פה מתחיל יום ראשון בסין. יוצא שיושבי סין מעולם לא שמרו את השבת הראשונה, אלא הם שומרים את השבת השנייה. הבנתם מה שאני אומר? אני חוזר. השבת הראשונה של ההיסטוריה. תארו לעצמכם, השבת הראשונה של ההיסטוריה, בני ישראל נמצאים בסיני, וברגע שהשמש הגיע לכאן, אומר להם הקדוש ברוך הוא, עכשיו שומרים שבת. מה עשו יושבי הודו לפני זה? הם לא שמרו שבת, כי לא הייתה שבת בעולם. יוצא לפי זה שהם מעולם לא שמרו את השבת הראשונה. מי שמר את השבת? בני ישראל, באלוש, מאותה שעה שהשמש שוקעת בארץ ישראל. יוצא לפי זה שכאשר השמש הגיעה לכאן, הסתיימה השבת. יותר נכון, כשהשמש הגיעה לכאן, הסתיימה השבת בסין, ואז מכאן ואילך מתחיל יום ראשון. בסין מתחיל יום ראשון.
לא, זה הקטע שקשה לי. למה
כשהוא
מגיע לשמש בסין, זה יום ראשון, זה
הסתיימה שבת. לא, כי גם לפני כן יש פה שבת וירטואלית, בחלק המזרחי של העולם. השבת הווירטואלית אף אחד לא שמר אותה, אבל הייתה קיימת. כלומר, יש השבת האסטרונומית, ויש השבת העובדתית. השבת העובדתית מעולם לא נשמרה פה, אלא התחילה לשמר כאן. אבל זה ברור שברגע שהשמש מגיע לכאן, אז מתחיל יום חדש. כיוון שמתחיל יום חדש, אנחנו קובעים שקו התאריך הוא החוף המזרחי של סין, שהוא 90 מעלות מארץ ישראל, ומכאן ואילך מתחיל יום ראשון. זאת אומרת מתי סוף סוף ישמרו אלה את השבת? שבוע יותר מאוחר. מסקנה, הם צריכים לקרוא את הפרשה של שבוע שעבר. אין הלכה כך, אבל באופן רעיוני זה כן כך. כן, מה? אתם תראו שזה השלכות רוחניות גדולות, מה שאני אומר.
אז לא זאת אומרת, אתה יודע, אני קוראת ייחוס, נגיד, כוזרי אמרו זה בארץ סין, אז אמרו לא, זה פשוט מבחינה היסטורית.
כי הוא מסביר, לא, לא רק מבחינה היסטורית, הוא אומר, הרי מבחינת האמת, הרי ברור שהשבת צריכה להתחיל באיזשהו מקום. לא, היא מתחילה לא מבחינה היסטורית באיזשהו מקום, היא מבחינה עובדתית, איפה שנגמר היישוב של בני אדם. איפה נגמר היישוב? ביבשת אסיה.
כן, אבל אני אומר, הרב יש לי אמר מבחינה היסטורית שזה עובדתית, בסדר? מה זה עובדת? זה משהו היסטוריה. אוקיי, מבחינה עובדתית, היסטורית, זה התחיל פשוט מאיפה, זה צריך להתחיל מאיפשהו. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת, הוא היה יכול גם את סין, אבל הוא בחר את ישראל, הוא צריך לבחור מישהו.
לא, כי מה שהקדוש ברוך הוא בחר, הוא בחר לפי הגיאוגרפיה. והגיאוגרפיה היא כזאת, זה שיש רצף טריטוריאלי, ממזרח וממערב לארץ ישראל. כך שאתה ודאי לא יכול להיות שקו התאריך נמצא באמצע יבשה. הוא חייב להיות מחוץ ליבשה, הקו הזה. אז איפה הוא? איפה שהים. כלומר, הגיאוגרפיה קבעה את זה.
אפשר לקרוא את זה גם באוקיינוס האטלנטי, באמצע אוקיינוס האטלנטי.
היה אפשר לקרוא, אם כן.
יש עם שומעים, אחי, לא
צריך לעשות את זה סיבובים. ומה יהיה עם אמריקה?
אז עכשיו צריך
להתחיל לחשב. היה אפשר גם להגיד באוקיינוס האטלנטי. אבל משום מה מתחילים מהצד המזרחי. וכי למה? משום ששם זה מתחיל. אתה הולך לפי ההתחלה. אני עוד אעריך בזה, אני רואה שכבר השעה היא אחת, ואכן השיעור הסתיים, אבל בעזרת השם אנחנו נעריך בזה בהרחבה בפעם הבאה. שלום.